אז אפשר לשבת בנינוחות, כאילו אנחנו באים לתרגול. זה חשוב, ויכולת שלנו להקשיב, אז אנחנו גם נתחיל בתרגול קצר, אז תמצאו לעצמכם תנוחה נוחה. קח כמה נשימות עמוקות, תרווח לתוך התנוחה שלנו. אפשר ממש להרפות את כל מה שלא חייב להיות מוחזק. כאילו עכשיו צלצלתי בפעמון. אתם מנסות? כזה. נעשה תרגול קצר שככה מנסה להנחיח את האיכויות שנקראות בוג'נגה, עברי ההתעוררות. רק שומרים את השם בוג'נגה ומתלהבים. לא על האורחים. למרות שזה גם כיף, שיחות על האורחים. או על האורחים או על עברי התעוררות. תמונות מראה אחת של השנייה, כן. אז אנחנו נעשה תרגול קצר, שזה ממש הזמנה שאני אזכירה אותם ככה לראות איך הם עכשיו נוכחות, ככה אפילו לרגע, אם תמיד אפשר להציץ, כי אנחנו מכירים ומכירות את האיכויות האלה בתוכנו, מוסתרות, על ידי התודעה שמוסחת, אז ככה כשאני אגיד אותם, נראה איך אנחנו בקשר איתן. וניתן למודעות שלנו פשוט להיפתח לשדה החוויה. תחושות, צלילים, תנועות של התודעה. האיכות של תשומת הלב, של סאטי. האור של המודעות שיש בו כבר בתוכו אלמנט משחרר. זה מה שקורה עכשיו. תשומת הלב היא הבסיס לסקרנות. האיכות של הסקרנות. כאילו התקרבנו למשהו שאנחנו ממש ממש מתעניינים בו. זו החוויה שלנו. מה קורה עכשיו? מה התודעה שלי עושה? היא אוחזת, היא עודפת, היא פתוחה, היא רחבה, היא מצומצמת. סקרנות עמוקה לראות מה קורה עכשיו. אולי עם האיכות הזאת של הסקרנות, אפשר לראות שאיתה הרבה פעמים מופיעה חיוניות, שאנחנו באמת מביאים סקרנות למשהו, וכמעט מובנה שבתוך זה יש איזושהי אנרגיה. האנרגיה של העניין. וחיוניות יכולה להיות ככה לאט לאט להפוך מתוך הסקרנות גם לשמחה. שקטה, עדינה. השמחה של הנוכחות. שמחה של הראייה הצלולה. שמחה של התודעה שלא אוחזת ולא עודפת. שיש רגעים של שמחה כזאת שנובעת מתוך הנוכחות הבהירה, הפתוחה, המיטיבה. אז משהו בתוכנו יכול להירגע. גם הגוף, גם הלב, גם התודעה. רגע שיש בו חיוניות. יש בו פתיחות ויש בו נינוחות. כשהיכולות האלה נוכחות, השמחה והרוגע והרווחה, רגעים של היינו אולי מכנים אותם סמאדי, שהתודעה שלנו אסופה לתוך הרווחה. היה רגע אחד עכשיו, אולי היום היה לנו רגע כזה. התודעה אחת, עם מה שמתרחש בנינוחות, ברווחה, בשמחה, בנועם, לא מפוזרת, היא אחודה. של איזושהי תחושה של הרמוניה פנימית. וכשהתודעה כך, יכולה להיפתח האפשרות לראייה צלולה. לפתיחות שאינה נרעדת. למודעות של חוכמה ופקע. שאולי הלחוש שכל האיכויות האלה הן איכויות שיש בהן פחות ופחות מהתנועה שהודפת ודורשת ומושכת והודפת. וכולן בתשומת הלב, בסקרנות, בשמחה, ברוגע, בסמאדי. הבודה אומר לנו ששבעת אברי ההתעוררות, בוג'נגה, מטופחים באופן קבוע, הם אציליים. ומשחררים, ומובילים את מי שמתרגלת אותם להפסקה מוחלטת של הדוקה. איזה שבעה? איבר ההתעוררות של תשומת הלב, הסקרנות והחקירה של החוויה, החיוניות, השמחה, הרוגע, הסמאדי והאופקה. אז היום שיחה שמזכירה לנו את האיברים שמובילים או מתאים את התודעה לערות, בודהי ואנגה, כשהם באים ביחד הם הופכים להיות בוג'נגה. כן? בודהי אתם שומעים, נכון? אנגה זה איבר. כן? זה נורא ארוך, איברי ההתעוררות, אבל זה תרגום מדויק, והוא באמת כל האיכויות שמתות את התודעה על התעוררות וחופש. ואחד הדברים שככה אפשר להגיד, והיום אני אציע לנו, אני קצת ככה אדבר על כל אחת, הם כל הזמן נוכחות פה, חלקן טיפה יותר עד עכשיו, חלקן נשים אותם טיפה יותר מהנקודה הזאת של הריטריט. קצת להתייחס לכל אחת, וגם לשאול מה זה בעצם אומר אצילי. כן? הם, עברי ההתעוררות הם אציליים ומשחררים. כשאומרים אצילי בדמה, הכוונה היא שהם משחררים. זו מילה מאוד יפה, אצילי. כי גם האיכויות האלה, הם בעצם אפשר לראות אותם גם בהקשר היומיומי, כן? ואז אין, אפשר אולי להגיד שהם איכויות, ניסיתי לחפש את זה מילה, לפעמים אפשר להגיד את הארציות, הם מכירים את ההבחנה בין ארצי ללא ארצי? כן, אז אולי ארצי ואצילי. ואני אציע ככה קצת הבחנה, כי זה קצת מדייק לנו, כשאנחנו מטפחים ומטפחות את האיכויות האלה ברזולוציה טיפה יותר עדינה, אולי, לחלקנו, אולי כבר ראינו את זה, וזה מאוד מאוד ברור לנו. אז קודם כל, השאלה איך האיכויות הופכות להיות אציליות, מה שהבודה בעצם ככה מכוון אליהם, זה כשהן מטופחות באופן קבוע והופכות להיות המשכיות. כשתשומת הלב היא המשכית, והופכת להיות יותר ויותר יציבה, היא הופכת להיות איבר התעוררות. Okay? כשהחיוניות, שהוויריה, כן? שהשמחה, הפיטי, כשהרוגע, שהסמאדי, הופכים להיות יותר ויותר המשכיים, זה לא רק לרגע והתודעה שלי שהוא מוסחת, כשיש איזשהו סוג של המשכיות בהופעה שלהם, אפשר להתחיל להגיד עליהם שהם איבר של התעוררות, כי הן מתחילות להטות את התודעה לכיוון מסוים, הם לא רק נגיעה ואז התודעה שוכחת, ונגיעה, כן, אולי אנחנו מתחילים להרגיש אותם כבר היום, אולי אתם חשים קצת שקצת התודעה אחרת היום מזה אם אנחנו, יום שני היום, יום שישי, אחר? תעננו אם זה אחר, נכון? אולי אפשר להתחיל לחוש שפתאום יש יותר רצפים ארוכים, שיש תשומת לב ונוכחות, שיש לנו רצפים יותר ארוכים, שהסקרנות שלנו, שהחיוניות, אולי השמחה, אולי הרוגע, כן, אולי התודעה שהיא מאוד אסופה ואחודה, שמים לב שיש רצף יותר ארוך, וכשיש יותר ויותר מהאיכויות האלה, הם הופכים להיות, האיכויות הופכות להיות אציליות ומשחררות. זה אספקט אחד של מה זה איכות שהיא אצילית, והאספקט השני, חירהרתי בזה, שבעצם מדובר על איכויות שבאות יחד עם השקפה נכונה. אני אגיד קצת על זה ככה, בכמה נקודות, ו... כי בעצם זה חוזר על עצמו במפגש עם כל אחד מהאיכויות האלה. אז איך האיכות מסוימת הופכת להיות אצילית כשהיא מלווה על ידי השקפה הנכונה. אז אני רוצה להגיד משהו על סאטי, כן? על תשומת הלב המשחררת או על הקשב המשחרר. אחד הדברים אני חושבת שהמשמעותיים שהופכים את תשומת הלב למשחררת, זה כשהיא מלווה בהבנה או בהשקפה, כשאני אומרת הבנה פה בהשקפה, השקפה הנכונה, ששום דבר הוא לא הפרעה בתרגול שלנו. Okay? שום דבר הוא לא הפרעה בתרגול שלנו. קחו רגע שנייה, תקחת את עצמו רגע עיניים ותערערו לרגע. כמה פעמים ביום, אני מטפחת תשומת לב, אבל יחד איתה, כשמשהו מתחיל להופיע בחוויה או פתאום חודר לי למרחב המודעות, אם זה מבפנים או אם זה מבחוץ, התודעה שלי אומרת, אם תשומת הלב, זה מפריע לי עכשיו. נכון? יש שם תשומת לב. יש שם נוכחות מסוימת. היא לא היינו לצ'קנו באיזה סיפור ואין לי מושג, אלא אני יושבת עם הנשימה, עם הגוף, אני מרחיבה את תשומת הלב, אני מרפא, ואז מישהו מתחיל להשתעל לידי. או לקנח את האף, כן? ויחד עם התשומת לב לגוף, לנשימה, להרחבה של המודעות, להרפיה, תשומת הלב מלווה בקול הקטן שאומר, זה מפריע לי עכשיו. מפריע לי עכשיו להתרכז, כן? לתרגול של ריכוז, זה נכון. לתרגול שרוצה להישאר רק עם דבר אחד, ויש כל מיני דברים שחודרים לתוך מרחב המודעות, זה באמת נורא מפריע. אבל תשומת הלב הוא תרגול של נוכחות, הוא תרגול שאומנם מתחיל עם עוגן מסוים, אנחנו משתמשים ומשתמשות בעוגן כדי לעזור לנו כשהתודעה נסחפת, אבל ההתכוונות שלנו היא לפתוח את המודעות לכל מרחב החוויה, גם הגוף, גם התחושות, גם הלכי הרוח, גם התגובות, גם התופעות המנטליות. ואז תשומת הלב שמלווה בהשקפה הנכונה היא תשומת לב שכשזה קורה לנו, הנוכחות יודעת, זה מה שאני שמה לב עליו עכשיו. איך הצליל הזה פוגש את האוזן? איזה תחושה עולה בי? איזה תגובה עולה בי? איך זה עולה יחד עם איזושהי קיבוץ? איזה מאבק נוכח כרגע שאומר, זה מפריע לי. כן? זה יש פה מחשבה שאומרת, זה לא יכול להיות פה. ותשומת הלב בעצם נפתחת לכל מרחב החוויה, ושום דבר לא מפריע לה. כן? אז תשומת הלב האצילית היא כזו שזוכרת יחד עם השקפה הנכונה, שאין דבר שהוא לא חלק מהתרגול שלנו. נפל לנו הסימון הזה? אני חושבת שהוא נופל לנו, ואז הוא יוצא מאיתנו. ואז הוא נופל, ואז הוא יוצא. כן, הסימון, שוב, אני טוב שאומרים הסימון, יש כאן כאלה שלא יודעים מה זה הסימון. יש כאן מי שלא יודע, לא ראה מעולם הסימון? לא, אל תתביישו, מה שמעניין אותי לדעת, יש פה מישהו שמעולם לא ראה הסימון? אני כבר לא כמעט לא זוכרת איך נראה הסימון, פעם היינו מסיים אותה. כן? אז ההשקפה הנכונה הזו, שמלווה את תשומת הלב, היא הופכת את סתי להיות אצילית. כן? היכולת שלנו בכל רגע שהתודעה מתחילה להיות באיזושהי הדיפה, או דרישה שיהיה משהו אחר, בעצם ההשקפה הנכונה נכנסת ואומרת, רגע, תשומת הלב עם כל מה שנוכח כרגע, גם מה שעולה מבפנים וגם מה שעולה מבחוץ. ותשומת הלב היא לא רק לשים לב, אני חושבת שזה ככה שוב ושוב אנחנו מזכירים לכם ומזכירות לכם, שתשומת הלב זה לא רק הזיהוי, זה הזיהוי שהוא לא מזדהה, שהוא מאפשר לחוויה להיות כך. כן? אז כל רגע להיזכר ברגע כזה, אני רוצה שתיזכרו רגע ברגע שהתודעה אמרה לנו, זה מפריע לי, יש לכם רגע כזה? כן? לא. כן? ורגע מה היה שם ברגע הזה, ואם אפשר ממש ברגע הזה, אולי זה עכשיו, לראות איך אנחנו כל פעם מרחיבות מחדש את תשומת הלב ואת המודעות, לכלול את כל מרחב החוויה שלנו, כשדה של התבוננות וחקירה. זה כבר לוקח אותנו לבר את הוראות הבא, אדם הויצ'יה. החקירה של החוויה. סעדות הג'ני, אחד הדברים שהוא אומר, הוא אומר, תובנות אינן יכולות להתעורר כאשר אנו ממוקדים מאוד באובייקט אחד, מבלי לחקור או לבדוק מה מתרחש. כן? זה דמה ויצ'יה. זה היכולת שלנו לזכור, ממש כל פעם להיזכר מחדש, לפתוח את המודעות לכל מרחב החוויה, ואז הסקרנות, האיכות של הסקרנות היא זו שבעצם מובילה את החקירה של החוויה. אז דמה ויצ'יה, אתם שומעים את המילה דמה, נכון? כן, ויצ'יה זה, באנגלית מתרגמים את זה כ-investigation, פשוט המילה חקירה, תכף אני אגיד עליה משהו, היא לוקחת אותנו לכל מיני שדות, קצת קשה למצוא לזה מילה אחרת, אולי מבט בוחן, הוא בעצם חוקר את התופעות, או בוחן את התופעות, או את החוויה, אז דמה פה, גם החוויה, גם התופעות, וגם טבע התופעות, בעצם זה הכל אותו דבר, כן? מילים שונות, אז תראו מה ככה נופל לכם תיאור שמדייק לכם את הסוג הזה של החקירה. אז דמה ויצ'יה זו לא חקירה שכלית. איתי? יש מקום לחקירה שכלית, אבל זה לא דמה ויצ'יה. אוקיי? זה לא חקירה, אני אגיד אינטלקטואלית זה אותו דבר, נכון? שכלי ואינטלקטואלי זה כמעט אותו דבר, אבל לא בדיוק. אוקיי? זה לא בדיוק, יש איזה אלמנט קצת גוון אחר. זו בעצם חקירה של החוויה הנוכחית, ולכן היא מתבססת על האיכות של סאטי. והחקירה הזאת יושבת על האיכות הזאת שנקראת סקרנות, שאני רגע רוצה שוב, אני בכוונה כל פעם אני רוצה שתהיו בקשר עם האיכות הזאת, עצמו עוד העיניים ותביאו סקרנות לחוויה הנוכחת עכשיו. סקרנות זה איכות שהיא בעצם של התודעה שלא יודעת. היא לא יודעת, היא מתקרבת כדי לראות מה מתרחש ולהבין וללמוד. תנסו להיזכר באיזה רגע שפתאום בשדה שאתם מאוד 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 אוהבים, ופתאום קיבלתם משהו חדש או קראתם על משהו חדש, מה מתעורר שם האיכות הזאת? שיש בה גם התלהבות, לכן היא באה, נכון, היא כבר עם חיוניות? נכון, אפשר לחוש איך הסקרנות, מהר מאוד כשהיא נוכחת, מביאה לאנרגיה. בוא ניקח רגע כזה, לראות את הקשר המאוד מאוד הדוק בין סקרנות לחיוניות. תמיד שואלים, אבל איך מעוררים חיוניות? אין, התודעה כהה ועייפה ונרדמת, אז הנה, ככה מעוררים חיוניות. האיכות של הסקרנות. ולפעמים אנחנו ככה שוכחים ברגע מסוים, כי זה נראה לנו משעמם. לפעמים החוויה נראית לנו משעממת, נכון? זה הדבר הכי לא משעמם בעולם. כל הזמן קורה משהו. זה קורה, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה, וזה מופיע, וזה נעלם. ואז משהו במבט שלי משנה משהו, כן? משהו באיכות הזאת של הסקרנות, אם היא נוכחת, היא מתחילה לעורר את האנרגיה ואת החיוניות. אז האיכות של הסקרנות מאפשרת את החקירה של החוויה, זה דם הוויצ'איה, שקודם כל מבוססת על חקירה של החוויה הנוכחית. לא אחר כך, לא כשאני אהיה יותר שלווה, לא כשרק יהיה לי סמאדי, לא כשיהיה לי רק נעים בגוף, היא יכולה להתרחש וכדאי ורצוי כדי שתהיה משחררת שהיא תתרחש בכל רגע שאני שמה לב לחוויה שלי. אז היא מבוססת על החוויה המיידית והנוכחית שלנו, היא מבוססת על המשכיות של תשומת הלב. איך אפשר להבין משהו או להתבונן ולבחון אותו אם תשומת הלב שלנו לא מבוססת? נכון? זה בלתי אפשרי. אם כל הזמן התודעה שלנו בורחת, מאוד מאוד קשה לי להישאר לכמה רגעים כדי לראות איך משהו מתהווה. אני צריכה שתשומת הלב תתבסס ותתייצב ותהיה המשכית במידה מסוימת. יכולה להיות קצת, יכולה להיות קצת הרבה וקצת והרבה הרבה הרבה. אבל אנחנו צריכים שיהיה איזושהי המשכיות של תשומת הלב כדי שהאיכות הזאת של החקירה תוכל להתקרב לך ולהגיד, זה מה שמתרחש פה כרגע. והדבר השלישי שמאוד משמעותי זה מה אני חוקרת. כן, אז אנחנו בוא נעשה תרגול קצר, כן, כדי ככה להביא את המבט של הסקרנות, כדי לחקור קצת את החוויה שלנו עכשיו. החקירה הכי בסיסית, אני חושבת שהיא הכי גם פשוטה לנו, וכשאני שמה לב מה מתרחש בתודעה שלי, אני יכולה לבחון האם זה מיטיב או לא מיטיב. זה אחד החקירות הכי בסיסיות שאנחנו שוב ושוב מוזמנות לשים לב לגבי התודעה שלנו, האם היא הולכת לכיוון מיטיב או לכיוון לא מיטיב. זה אספקט אחד. כן, האם שווה לי לחשוב את המחשבה הזאת עוד, או שכרגע זה לא יהיה כל כך משמעותי, משחרר ורלוונטי, נכון? שאלתם את עצמכם אולי היום את השאלה הזאת? זו שאלה מאוד חשובה, ברגעים שאני שמה לב, לאן התודעה שלי הולכת לשאול, רגע, זה מיטיב? זה משחרר? זה מוביל לחופש? ספק נוסף של החקירה של החוויה, זה לשים לב איך היא מתהווה. אני מתחילה לשים לב במגע החושי, ולכן תשומת הלב בגוף היא כל כך משמעותית, כי הכל קורה גם בגוף. הגוף קולט את כל הרשמים בחמשת החושים. יש לנו את החוש השישי של התודעה, כן, אבל כל כך הרבה קורה מחמשת החושים. והחוש השישי. ואני מתחילה לשים לב מה קורה במגע החושי. איזה ודנה עולה לי, איזה תגובה עולה. איזה תגובה לתגובה לתגובה, אני מתחילה לשים לב איך משהו מתחיל להתאבות, איך הדוקה שלי מתחילה להתאבות, על זה דיברנו לא מעט, וצריך להזכיר לנו את זה עוד ועוד ועוד, לראות איך מתאבה החוויה, את התהליך שלה, ולאו דווקא התוכן שלה, אני פחות שואלת שאלות למה זה קורה מבחינת ההיסטוריה של הדבר, אלא איך זה מתאבה עכשיו. איך זה מתאבה עכשיו, האוזן שלי שמעה משהו, התודעה שלי נזכרה במשהו, פתאום יש איזשהו ריח, מופיע איזושהי תחושה בגוף. אני שמה לב איך הדבר הזה מוביל איזושהי תגובה, והתגובה הזאת מובילה לפרשנות, והפרשנות הזאת מובילה לעוד תגובה. אתם זוכרים ככה את ההתבוננות על כל האורחים שהרבה פעמים מופיעים אחד עם השני? מתחילים לראות את הרצפים שלהם, משהו מתחיל להתעברר בתודעה, היא פחות כלואה בתוך התגובתיות, כי היא רואה אותה. כן, זאת הרגעים שעדיין יכולה להיות תגובתיות לא קטנה, אבל משהו במבט הסקרן שבוחן את ההתאבות של התגובתיות, מתחיל לעברר משהו בתודעה, היא פחות כלואה בתוכה ויותר רואה אותה. נכון? אתם איתי בה, כן, זאת הרגעים שיש, אבל כבר משהו אומר, וואו, הנה זה וזה, מדהים, ככה זה קורה. יהל אתמול הזכיר, ואנחנו ככה נמשיך ונזכיר לנו את ההתבוננות הזאת שבוחנת איך חוויית העצמי שלי מופיעה, איך חוויית העולם שלי מתהווה. אז ככל שהתודעה שלי נהיית יותר שקטה ויותר צלולה, אני יכולה לראות בצורה יותר ברורה וצלולה, איך הדבר הזה שאני קוראת לו אני מתהווה. אני אדבר על זה, אבל זה ככה חשוב להבין שזה לא הסיפור של העצמי, אלא איך ברגע הזה תחושת העצמי עולה, איך ברגע הזה תחושת הדוקה מתהווה. איך החוויה שלי מתהווה לכדי כך או אחרת. אז בואו ככה נתרווח רגע לכמה דקות של תרגול. את תשומת הלב למה שקורה עכשיו. לכל מה שקורה עכשיו הוא אובייקט להתבוננות שלנו. אין לו אובייקט מועדף אלא מה שקורה בחוויה עכשיו. בגוף, בלב, בתודעה. אפשר לשים לב, יש לנו איזשהו רגש שנוכח, מצב תודעה, לדעת, רגע מה המצב המנטלי רגשי שלי עכשיו. מדענים שכשיש רגשות, יותר קל לנו עם מצבי תודעה לראות איך, מה זה רגש? כי אני מתקרבת אליו בסקרנות כדי לבחון. לחקור את החוויה הזאת שנקראת רגש. מה מורכב? יש תחושה מסוימת, איפה אני חווה אותה? יש מחשבה מסוימת. אני נכון שיש נגיד גל של פחד או כעס. חקירה של החוויה היא, מה זה הדבר הזה שאני נותנת לו את השם הזה? ממה היא מורכבת? מסקרנות. מאוד מעניין לפעמים לבחון מצב תודעה. מצבי תודעה שהם לא רגש. גם. ואם קשה לנו בכלל לשים לב מה מורכב מצב תודעה, קשה אפילו לשים לב לפעמים שיש איזו מחשבה קטנה ברגע, או איזו השקפה אולי שאומרת, לא מספיק, יצר החירות או חוויה מסוימת. זה האיכות של סאטי ודאמה ויצ'אי, מבקש ממנו להתקרב לתוך החוויה עם הרבה מאוד רגישות ועדינות, וסקרנות. היום יעל הזמין אותנו לשים לב לחולפיות. גם אספקט של דאמה ויצ'אי, אני מתקרבת לראות את הטבע החולף. מה שהזכרנו, לראות איך השתוקקות, איך היא עולה, ואז לעקוב אחריה ולראות שהיא כל הזמן משתנה, התחושתיות שלה משתנה, זזה, נעה, או כל אורח אחר. אז היא מתפוגגת ואז עולה עוד משהו, ואז פתאום הופיעה איזו מחשבה, והיא מתפוגגת, ויש איזושהי תחושה, נשארת כל הזמן אותו דבר. זה החקירה של החוויה שלנו, זה חקירה של החוויה הישירה, מיידית, הנוכחת. לא הסיפור שהתודעה מספרת, שופטת, מבקרת, אלא מה קורה? ואם אני רואה ביקורת עולה, איך היא משפיעה על החוויה שלי? גם החקירה. היום הזמנו את כולנו לתרגל, לראות מה קורה כשיש היאחזות והזדהות, מה קורה ברגע הזה. לשים לב איך, יחד עם תחושה של, עם תנועה של הזדהות ואחזות, או לקיבוץ, או דרישה, צמצום, תחושה של קושי. ואם משהו מרפא מהאחזות, מההזדהות, יש פחות קושי, פחות מצוקה. זו חקירה של איך הדוק המתהווה. לרגע אחד, הרבה פעמים זה לשלוש, ארבע, חמש שניות, זה מספיק. אם המבט הוא סקרן וער, זה כמה רגעים אני רואה את האמת הראשונה והשנייה. שיש צימאון, יש דוקה. כשאין צימאון, אין דוקה. החקירה הזאת היא חקירה של הריקות של הדוקה, היה נזכיר את זה אתמול בערב, אנחנו צריכים שוב ושוב לראות את זה, התודעה שלנו כל כך מתועתת, כן? נכון, נזכר, זה, חושבת שהדוקה היא בדבר, והיא לא במה שהתודעה שלי עושה באותו רגע. זה חקירה לראות שוב ושוב ושוב, זה לא הרהור, זה לא חשיבה על, זה לראות מיידית, כשהתודעה דורשת ומצפה והודפת, יש דוקה. כשמשהו מרפא ומרקח ושומט, יש פחות ופחות דוקה. ויחד עם החקירה הזאת, נפתח הפתח להבין את איפה החופש נמצא. שמים לב ושמות לב שכשיש את תשומת הלב הסקרנית הזו, יש פחות ופחות מצוקה. זה חקירה של מה מטה את התודעה לחופש. אנחנו צריכים לראות את זה שוב ושוב, מהם האיכויות שמאפשרות לנו להיות בנינוחות ברגע הזה. ששום דבר הוא באמת לא הפרעה לרגע הזה. זה דם הוויצ'איה, כן? זה איכות כל כך כל כך חשובה, בעצם ממנה היא ככה מניעה כל כך הרבה מהתובנות. חושפת אותה ומגלה. לראות איך תשומת לב וכנות וסקרנות וידידות ומתה הן איכויות שמאפשרות יותר ויותר חופש. זו חקירת החוויה וחקירת הדרך לחופש. יש משפט של מורה בשיר נירמלה שהוא אומר, זכירה את זה הרבה, אין בעיה בחדר סגור כשיודעים איפה הדלת. אתה צריך לדעת איפה הדלת, זה החקירה של הדרך לחופש. איפה הדלת? הדלת באיכות של תשומת הלב, באיכות של המטה, באיכות של הסקרנות, באיכות של האפשור, בתנועה של השמיטה, בהרפיה. זה חקירה. איך מתהווה דוקה? ואיך החופש יכול להיפתח. אפשר להגיד שהדמה ויצ'איה הארצית היא כזאת שמתעסקת בסיפור ובתכנים. זה מאוד משמעותי, אבל זה סוג מסוים של חקירה. ודמה ויצ'איה האצילית היא כזו שחוקרת את טבע החוויה. זה אוניברסלי. כשאנחנו מבינים משהו על טבע החוויה, נגלה לנו אפשרות לחופש, שלא צריך כל פעם מחדש לבחון את הסיפור של משהו, ויודע משהו שהוא בשורש. יש בזה חופש מאוד מאוד גדול. אז סאטי ודמה ויצ'איה, כבר זוכרים? אני אגיד רק בפאלי. סאטי ודמה ויצ'איה, שמאפשרים את ויריה, את החיוניות, את האנרגיה שעולה ומופיעה כשהתודעה שלנו סקרנית למה שקורה. אפשר להגיד הרבה על ויריה, אני רוצה להגיד משהו, שני דברים. אחד, ויריה זה כוח שמניע את התרגול שלנו. זה החיוניות והאנרגיה והתמדה שגם מגיעה מתוך החוכמה כבר שיודעת, זה הכיוון. זה הכיוון. תשומת הלב, הסוג הזה של המבט, זה הכיוון. יש פה איזושהי אנרגיה שמניעה את התרגול שלנו. והחיוניות, אני רוצה להגיד משהו על חיוניות ועל ויריה, על אנרגיה, יש אנרגיה שהיא ארצית. אי אפשר לעשות כלום בחיים כמעט בלי חיוניות, נכון? גם בלי תשומת לב. חקירה אולי זה משהו אחר. אבל אנרגיה או חיוניות היא מה שאנחנו דרושה לנו בהמון המון אספקטים. אז תנסו רגע להרהר באנרגיה בחיים שמניעה אתכם קדימה. כל רגע שנייה להרהר, תחושו רגע את החיוניות הזו, במשהו שאנחנו פועלים בו בעולם, ודרוש לו אנרגיה וחיוניות, ויש שם אנרגיה וחיוניות. אז הרבה פעמים הסוג הזאת של האנרגיה היא באה יחד עם ציפייה, עם דרישה, עם השתוקקות למשהו. אתם איתי? מסכימים איתי? כן? הרבה פעמים נראה לנו שזה הדבר שמניע את כל הדבר, כן? אני רוצה להציע לנו לשים לב לחיוניות הזו שמגיעה מתוך הסקרנות ולא מתוך הציפייה שיהיה משהו. אני אגיד את זה עוד פעם, ויריה שעולה מתוך הסקרנות ולא מתוך הציפייה, הדרישה וההמתנה שיקרה משהו. מתחיל להיות פה ברזולוציה יותר עדינה ברגעים שבהם אני יכולה לראות שיש לי איזושהי אנרגיה, אבל האנרגיה הזאת בתוך התרגול היא באה עם הדרישה וההמתנה והציפייה שיקרה משהו. Okay? זה חלק ממאמץ, והוא מתחיל להיות מאמץ לא נכון, כי הוא מתחיל לבוא עם איזשהו מתח. אני מתאמצת, ומתאמצת ומביאה אנרגיה, אבל כל הזמן יש שם מין המתנה, ציפייה ודרישה שיגיע משהו, שיקרה משהו, שתובנה תתרחש. כן? אתם איתי? תעננו לי, כן? תשימו לב הרגעים האלה, איך הווליום, כן, של החיוניות יכול לרדת יחד עם ההרפיה לתוך הרגע, אבל העלאה של הסקרנות. צריכתי להעביר את זה? להוריד את התנועה שמתאמצת ודורשת, ולעלות את ה... אני לא שזה כאילו... אתה יודע, מה זה? לא, זה הדוגמה. היה כנראה דוגמה עם היד. אין לזה דוגמה, זה כל כך עדין, זה הרגעים האלה, שאני מתמידה עם הנוכחות, אני מחזירה את תשומת הלב, אני שוב ושוב נוכחת, אבל שוב זה קשור לאיכויות שבאות עם השקפה נכונה, כן? שאומרת, אני מביאה את האנרגיה ואת הנוכחות, אבל אני מרפה מהדרישה, מהמתנה ומהציפייה. כן? זה הרבה פעמים מאוד מאוד מעודן. הרבה פעמים אנחנו מתעייפים בתרגול, זה בגלל שיש שם המתנה, דרישה וציפייה. אז איך אפשר להרפות, ואז זה מאוד מאוד קשור להרפיה ולהתרווחות לתוך הרגע, אבל החיוניות עולה עם הסקרנות, כי הרבה פעמים מה שקורה עם ההרפיה, מה קורה לנו? נהיית קריסה. זה יש בו משהו מאוד מעודן, איך אנחנו לומדות להרפות מהדרישה, להרפות מהמתנה, להרפות מהציפייה לתוך הרגע, ואז ברגעים שאני מרגישה שמשהו מתחיל, נכון, האורך של הקהות, העייפות, השיעמום, אני מעלה את הווליום של הסקרנות, רגע, מה קורה עכשיו? ראיתם? הצלחתי להעביר את זה קצת? כן, אוקיי. בהקלטה לא ישמעו את זה. אי אפשר. תהי? אוקיי. בסדר? אני תמיד מנסה לחשוב איך אפשר, שאלו פה בכמה פתקים ככה על מאמץ נכון, אז אני תמיד, חלק מהמאמץ הנכון זה איך ההרפיה באה עם הסקרנות. ההרפיה באה עם הסקרנות. והסקרנות הזאת מעוררת חיוניות, ולאט לאט היא מולידה גם את השמחה. וזו שמחה שלא תלויה במה קורה, היא קשורה לאיכות של הסקרנות, של הנוכחות, של הראייה. אז אני רוצה שנזכר ברגע זה שבטוח היה לכם היום. קחו רגע להיזכר, קח כמה רגעים. אפשר להרפות איזושהי דרישה, המתנה, ציפייה, אלא פשוט להתרווח בתוך הרגע הזה, להיפתח אליו. לעלות צעד את הווליום של הסקרנות. מה זה אומר בשבילי עכשיו? מה קורה עכשיו? גם אם אני רואה קיבוץ, או אפילו אני רואה את הדרישה הזאת, להגיד, וואו, ככה זה עכשיו. איך הסקרנות, המבט הזה שממש מתקרב, סקרן, יכול לעורר חיוניות. להיזכר ברגע כזה שפתאום הופיעה חיוניות מהסקרנות ומהנוכחות. פתאום הופיעה שמחה. איפה היא באה? לא קרה שום דבר מיוחד. הלכתי בחוץ, ישבתי כאן על הכרית או על הכיסא. פתאום מתוך הסקרנות והנוכחות, הופיעה שמחה. הבודה עושה הבחנה מאוד ברורה בין השמחה הלא ארצית זו לבין שמחה ארצית שמבוססת על דברים שקורים לנו והם נהדרים וטובים. הוא אומר, צריך טוב לדעת להבחין, כן? שמחה, בין שמחה ארצית לשמחה לא ארצית. שמחה לא ארצית, האצילית, היא שמחה שלא נשענת על הדברים, היא קשורה לאופן שאנחנו פוגשים אותם. והשמחה מהסוג הזה היא שמחה שיש בה נינוחות, שיש בה הרפיה של ההזדהות, של ההחזות, של הדרישה, יש בה את הנוכחות, ואז היא מאפשרת לרוגע, בסדי. הבודה מתייחס לרוגע גם של הגוף וגם של התודעה, שזה מאוד מעניין לראות האם קורה לנו לפעמים שיש לנו רוגע של הגוף ואין לנו רוגע של התודעה, שיש רוגע של התודעה ואין לנו רוגע של הגוף, כן? ומה צריך לתמוך עכשיו? וכשהרהרתי איך אפשר לדבר על רוגע ארצי ורוגע לא ארצי, אז רוגע ארצי זה ספא. נכון? כן. מי שאוהב סאונות או חממים, כן, זה נכון? משהו בחופשה כזה אחרי שהתמקמנו בחדר והלחץ של הנסיעה, נכון? לאט לאט מהתנאים החיצוניים, לאט לאט נהיה לנו רוגע של הגוף, והרוגע של הגוף מאפשר גם את הרוגע של התודעה. זה מאוד מאוד מותנה בספא. לצערי לנו, אין לנו ספא כל הזמן. אנחנו לא חיים בעולם של ספא, אולי בשוודיה, כל מקום שני, יש לא יודעת איזה ספא שוודי כזה, נכון? אין לנו, אנחנו חיים בישראל. ההפך, מספא. אז הרוגע צריך להתאמך לא בספא. צריך להתאמך בנוכחות ובסקרנות ובחיוניות. ובתנועה שמרפאה, ובשמחה שנולדת פשוט מזה שאני רואה ולא מזדהה, מאפשרת לדברים להופיע ופשוט להתרווח לתוך הרגע, כמה חופש נפתח לנו מזה. אז ההבדל בין רוגע ארצי לבין רוגע אצילי, כן? הרוגע הזה שנובע מתודעה שמרפאה לתוך הרגע, מתוך השמחה הלא ארצית. אז איך אנחנו תומכים ברוגע הזה שהוא לא מותנה בתנאים? זה כמעט בלתי נתפס לתודעה רגילה, איך אפשר להיות ברוגע בתוך עולם בוער? זוכרים שהזכרתי בשיחת הפתיחה שהבודה אומר, העולם בוער, בוער בכוחות התאווה וההשתוקקות והסלידה, איך אפשר למצוא רוגע בתוך עולם בוער? זה כשהתודעה שלנו לא בוערת. אז אפשר למצוא רוגע בעולם בוער. כן? אז אנחנו איים של רוגע, כן? וצלילות ושמחה, זה מאפשר אולי להוריד עוד קצת את הבערה מסביבנו. כל תודעה מוסיפה עוד בערה. אתם יכולים לדמיין את אני מנסה לדמיין את זה שיש ראש בוער כזה. תנסו לדמיין כל העולם הולך ראש בוער. ואז פתאום יש פתאום ראשים שיש להם צלילות. הניבן הזה, הקרירות. כן? וככל שיש יותר את זה לאט לאט. תנסו לדמיין, אתם מתחילים לדמיין את זה? בוער. איך קוראים לו? יש איזו דמות כזאת, באחד מהסרטים המצוירים, שיש לו כזה ראש בוער. כן, האדום הזה, הלא הוא כועס, כן. כולו, כשהוא צועק. ואז איך לידו אפשר את הקריאות? כן, כן, אז הרוגע שמאפשר גם כוחות האלה להתחיל להירגע סביבנו, כן, שמשהו בתוך הצלילות והקרירות הזו. אז אני רוצה להקרים לכם איך מה הבודה אומר על איך אפשר לטפח את הרוגע הזה עוד, כשהוא מתחיל להופיע מתוך האיברי התוארות. ומה מזין את איבר ההתוארות של הרוגע שטרם התעורר, ואת הגשמתו על ידי טיפוח? ישנו רוגע של הגוף ורוגע של התודעה. תשומת לב חוזרת ונשנית אליהם, היא זו שמזינה את איבר ההתוארות של הרוגע שטרם התעורר, ואת הגשמתו על ידי טיפוח. מאוד מאוד פשוט הוא אומר, כשהשמחה, אפשר גם להוסיף פה, כשהשמחה, כשהרוגע, שהרווחה, שהנינוחות מתחילה להופיע מתוך התרגול, תשומת לב חוזרת ונשנית אליהם, מטפחת אותם. והסיבה שהוא אומר את זה, כי הרבה מאוד פעמים, זה רוגע, זה נינוחות, זה שמחה, זה רווחה, שמאוד עדינות. ואם התודעה לא בקשב אליהם, והיא לא שמה לב אליהם, היא קופצת לדבר האינטנסיבי הבא, שפוגש את החושים, מבפנים ובחוץ. נכון? זה מה שקורה, זה מה שהיא עושה. לכן הוא אומר, הטיפוח, כן, בהבנה של רוגע, אפשר להגיד גם של שמחה, ושל רווחה, ושל נינוחות, היא לשים לב כשהם מופיעים, ואז להתרווח בתוכם. זה מזין אותם, זה מאפשר להם יותר ויותר להיות נוכחים. יש לכם עוד 5 דקות כוח? עוד כמה דקות? Okay. אז בואו נראה אם יש לנו נינוחות ורוגע עכשיו. אולי קצת שמחה? חיוניות? כן, אולי זה יותר במרחב התודעה שלנו, אולי זה במרחב הלב, אולי זה במרחב הגוף. אני רוצה לכם רגע לראות אם יש משהו מעברי התעוררות האלה. רגע לנשום לתוכם ולהתרווח לתוכם. אנחנו יותר ויותר נאספים לתוך הרווחה והשקט והשמחה והנועם. זה רגעים שבעצם אנחנו אומרים, אוקיי, הנה הסמאדי התבסס. משהו נאסף לתוך הרווחה. הנה הסמאדי האצילי שהוא ככה מבוסס על הנוכחות ותשומת הלב. והסקרנות. זה מאוד מאוד שונה מתחושה שהתודעה שלנו מאוד אסופה ומרוכזת, כי התרכזתי עכשיו בפאזל, או התרכזתי באיזושהי תוכנית טלוויזיה, ואז כשסתיימה התוכנית, או כשסיימתי את הפאזל, התודעה שלי פתחה את שערי החושים שלה, ובבת אחת היא הוסחה מחדש. זה לא הסמאדי האצילי, הסמאדי האצילי הוא כזה שנאסף מתוך המפגש עם החוויה בכללותה, הוא לא מצריך אובייקט מסוים. זה מה שאנחנו עושים פה. הוא מאפשר את הצלילות, התודעה, כשהיא יותר ויותר נוכחת כך, והסופה, היא יכולה יותר ויותר להעמיק את החקירה שלה. זה מאוד מעניין לראות איך עברי ההתעוררות הבני מיסתי ועד אופקה, כשאני מבינה אותם זה תנועה שלאט, לאט, לאט, יותר ויותר רואה בצלילות, החקירה נהיית יותר ויותר צלולה. אתמול יעל הזכיר ככה במהלך השיחה את החשיבות הגדולה, לזכור שגם הסמאדי זו, וגם הרוגע, וגם השמחה, אלה מצבים הרעים ומותנים. נתחיל לנוע לאיבר ההתעוררות של האופקה. המודעות שיודעת את זה. מודעות של חוכמה, של צלילות. כשאני אקרא לכם את העזרה של הבודה, איך לא להתעקע בסמאדי לא נכון? חלק קטן? אומר, ואיך מתרגלים יכולה התודעה להיות תקועה מבפנים? היא תקועה מבפנים כאשר היא נמשכת אחר השמחה והעונג הגופני שנולדו מהסמאדי. היא כבולה על ידי האחזות בשמחה ועונג גופני שנולדו מסמאדי. קשורה על ידי האחזות בשמחה ועונג גופני שנולדו מסמאדי ואסורה בעבותות בגלל האחזות בשמחה ועונג גופני שנולדו מסמאדי. על כך נאמר שהתודעה תקועה מבפנים. אז כאן נכנסת החוכמה ועוד פעם ההשקפה הנכונה, איך הסמאדי מלווה עם השקפה הנכונה, עם הידיעה שגם המצבים האלה הם הרעים ומותנים. אפשר להתרווח גם כשהם משתנים. גם כשהם התנאים משתנים ומשהו אחר קורה, משהו יודע, גם זה הרעי, גם זה מותנה. אני לא אדבר על אופקה הערב. זה מספיק, אבל אופקה היא ככה הפרי. כן? כשעברי ההתעוררות מלווים עם ההשקפה הנכונה, אתה יודע, נכנסת לתוך באמת המודעות של החוכמה. אז בואו ניקח את העוד דקה, לפני שנצא לתרגול בהליכה, לארוחת הערב. אני אקריא לכם שני קטעים יפים מתוך הסוטות. להגביר. הנה חקירת החוויה. מה קורה כשהצליל פוגש את האוזן? מה התחושה, מה התגובה, מה המחשבה? תשומת לב סקרנית. יש סלידה, יש דוקה. אין סלידה, אין דוקה. יש סקרנות, יש יותר רווחה. אין סקרנות, יש פחות רווחה. מה עם תשעת הדברים התומכים עד מאוד? תשעה תנאים הנטועים בקשב חכם. כאשר קשב חכם מטופח, מופיעה הנאה. כשיש הנאה, מופיעה שמחה. מתחושת השמחה, הגוף נרגע. כתוצאה מהרגעות הגוף, מופיע עונג. בעקבות תחושת העונג, התודעה נאספת ומתאחדת. עם תודעה אסופה ואחודה, יש ראייה וידיעה של התופעות כהווייתן. כאשר מופיעה ידיעה וראייה של התופעות כהווייתן, התודעה מתפכחת. עם ההתפכחות, נשמטת ההשתוקקות. כאשר נשמטת ההשתוקקות, התודעה והלב משתחררים. והכל מתחיל קשב חכם. אני אומר, אומר לנו הבודה, שהחוכמה והשחרור מוזנים ממשהו. הם אינם לא מוזנים. וממה מוזנים החוכמה והשחרור? יש לומר שהם מוזנים משבעת עברי ההתעוררות. אני אומר ששבעת עברי ההתעוררות מוזנים ממשהו. הם אינם לא מוזנים. וממה מוזנים שבעת עברי ההתעוררות? יש לומר שהם מוזנים מארבעת מוקדי תשומת הלב. נשב עם ההנחיה הכל כך צלולה. איפה הדלת שמוציאה אותנו מהחדר הסגור? תשומת הלב, הסקרנות והחקירה של החוויה, החיוניות, השמחה, הרוגע, הסמאדי והאופקה. נתאים את התודעה לראות בצלילות ולהתפקח, להתעורר, להשתחרר. Yeah.